אנחנו בקידושין דף חפם עמוד א', ואנחנו היינו באמצע ללמוד את פרק למדבית בספר יומיהו. ואנחנו ראינו שיומיהו אמר לעם ישראל שהחורבן מתקרב ובא, ושבעצם ירושלים תימסר ביד בבל וכסדין. ואז השם אמר לו שחנמל בן שלום, הדוד שלו, יבקש ממנו לקנות את השדה, ושהוא יקנה את השדה. ואז באמת הוא קנה את השדה, וכתוב שהוא נתן את הכסף, ובפסוק י' כתוב, ויכתוב בספר ויכתום ועד עדים, ויש כל הכסף במאזניים, ואקח את ספר המקנה, תחתום המצווה והחוקים את הגלוי. ואז התקדמנו, שהוא נתן את השטר, את ספר המקנה, לברוך בן נריה התלמיד שלו, והוא אמר לו לשים את זה בכלי חרס, שזה ישמר ימים רבים, כי השם אמר שעוד ייקנו בתים ושדות וחמים בארץ הזאת. ועכשיו אנחנו בפסוק ט' ז', והתפלל אל אדוני אחרי תיתי את ספר המקנה על ברוך בנריה למור. אהה, אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרוחך הנטויה, לא יפלא ממך כל דבר. הקדמה, הנביא אומר, אני יודע שאתה הכל יכול. ובכל זאת הוא צועק, הוא דואג, הוא לא מבין איך יכול להיות היגיון בפעולה שהוא הרגע עשה. הקדוש ברוך הוא, נכון, אתה כל יכול. אתה עושה פסוק י"ח, עושה חסד לאלפים ומשלם עוון אבות אל חיק בניהם אחריהם, האל הגדול הגיבור, אדוני צבאות שמו. ושמנו לב כבר שהוא לא אמר הנורא. נכון? הקל הגדול הגיבור, והוא לא אמר הנורא. אז הוא החסיר אחד משלחי השם, כי אמר, אנחנו לא רואים את נוראות הקדוש ברוך הוא כשהעיר שלו הולכת להיחרב. גדול העצה ורב העליליה. אומר ירמיהו, יש לך עצות גדולות, העצה שלך חשובה, מעשיך מרובים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. העליליה זה הפעולה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכה וכפרי מעל עליו. אני יודע שאתה משלם לכל אחד לפי שמגיע או לא. אשר שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל ובאדם, ותעש לך השם כיום הזה. ותוצאת המחיית ישראל מארץ מצרים באותות ומופתים וביד חזקה ובעזרו הנטויה ובמורה גדול. אני יודע שאתה כבר עשית את כל הדברים, אתה שולט בטבע, ותיתן להם את הארץ הזאת אשר נשבעת עליו אותם, לתת להם ארץ זבת חלב ודבש, ואני יודע שעם הניסים נתת לנו גם את ארץ ישראל, ויבואו וירשו אותה ולא שמעו בקולך. ובתורתך לא הלכו, את כל אשר ציווית אליהם לעשות לא עשו, ותקה אותם את כל הרעה הזאת, ובגלל שעם ישראל חטאו, אז הנה הסוללות באו העיר ללוכדה. עכשיו באים אנשי המלחמה, והם באים ללכוד את העיר הזאת, ואתה כבר אמרת לי שהיא תימסר בידם, ואף אחד לא יכול לעמוד נגדם, ובעצם זה רק עניין של עוד כמה שעות, ימים, וזהו, העיר, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה, מפני החרב והרעה והדבר. זה הכל הולך לקרוא, אני רואה את החורבן, ואשר דיברת היה ואינך רואה. כל מה שהנבואה שנתת לי שהולך להיות חורבן, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, אתה עושה את זה. ואתה אמרת אליי, עכשיו זו השאלה של יומיהו, הוא אומר, אני יודע שאתה כל יכול, אני יודע שאתה שולט, ואני גם יודע שאתה אמרת לי שיהיה חורבן, והחורבן עכשיו עוד רגע בא. ואתה אמרת אליי, הנה השאלה של יומיהו, ואתה אמרת אליי, אדוני אלוהים, קנה לך השדה בכסף. והעד עדים, והעיר ניתנה ביד הכסדים. למה אמרת לי להשקיע בדבר שלכאורה אין בו היגיון? הרי העיר ניתנה ביד הכסדים, אז מה זה מועיל לי לקנות?
נתנאל.
כן.
אתה, לא שומעים אותך טוב.
סליחה, המיקרופון נפל. בסדר? אז מה יועיל?
איזה פסוק אתה עכשיו? ואתה אמרת, כן.
פסוק רבי. ואתה אמרת לקנות את השדה, הרי, והעיר נינה ביד הכסדים. למה אמרת לי לקנות? אני רואה שהעיר עכשיו הולכת להימסר ביד הכסדים. אז למה אמרת לי לקנות את זה? והיא דבר אדוני אל יומיהו למור. אז השם עונה לי יומיהו. הנה אני, אדוני, אלוהי כל בשר, הממני ייפלא כל דבר. יש משהו שאני לא יודע. הקדוש ברוך הוא אומר, נכון אני אלוקי העולם, אבל יש משהו שאני לא יודע. יש משהו שאני לא יכול לעשות. נכון, האדמה הולכת להינתן ביד הכסדים, אבל יש בי גם את הכוח להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל, ובגלל זה ציוויתי לקנות את השדה. עכשיו, האמת היא שיש פה דיון. מה ירמיהו חשב? יכול להיות שירמיהו רצה שהמילים האלה יצאו מהשם. הוא שיער שזה הכיוון, אבל הוא רצה שהשם יאמר את זה. לכן כה אמר אדוני, הנני נותן את עיר הזאת ביד הכסדים וביד נבוכדרצר מלך בבל ולחדה, מצד אחד כן יהיה חובן, ובאו הכסדים הנלחמים על העיר הזאת והציתו את העיר הזאת באש ושרפוה, ואת הבתים אשר כיתרו על גגותיהם לבעל, והסיחו נסחים לאלוהים אחרים למען אחיסייני, מצד אחד יהיה את העונש על העבודה זרה, העיר תחרב, כי היו בני ישראל ובני יהודה אך עושים הרע בעיניי מנעוריהם, כי בני ישראל אך מכעיסים אותי במעשי ידיהם נאום אדוני. מצד אחד הם חוטאים מאוד, כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה ועד היום הזה להסירה מעל פניי. מההתחלה הקדוש ברוך הוא אומר, העיר הזו הייתה מבוססת על חטא, על כל רעת בני ישראל ובני יהודה אשר עשו להכעיסני, הם המלכים, שריהם, כהניהם ונביאיהם ואיש יהודה ויושבי ירושלים. כולם, מלמעלה עד למטה, מהמנהיגים עד העמך כולם, ויפנו אליי עורף ולא פנים. הם פונים ממני, ולמד אותם השכם ולמד, ואינם שומעים לקחת מוסר. ולמרות שאני מנסה ללמד אותם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני שולח נביאים, והם לא רוצים לשמוע. וישימו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו, אפילו בבית המקדש שמו עבודה זרה. ויבנו את במות הבעל אשר בגבן הינום, ישר ליד ירושלים, ליד בית המקדש. הם בנו במות לבעל במקום שנקרא גבן הינום, להעביר את פניהם ובנותיהם למולך, ושם הם שורפים את הילדים שלהם לעבודה זרה, אשר לא ציוויתים ולא עלתה ליבי לעשות את התועבה הזאת למען אחתי את יהודה. הם עושים את כל זה דווקא במקום הקודש לאחתי את בני יהודה. ואתה, לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אל העיר הזאת אשר אתם אומרים ניתנה ביד מלך בבל בחרב וברעב ובדבר. הקדוש ברוך הוא אומר, למרות שבעצם הם חטאו מאוד, הם, למרות שבעצם בגלל החטא הם יגלו, ואני אסיר אותם מהעיר הזאת, והעיר שלי, העיר ירושלים, ואני לא מוכן שהם יישארו בעיר שלי. בכל זאת, פסוק למד זין, הנני מקבצה מכל הארצות אשר הידחתים שם, באפי ובחמתי ובקצף גדול, והשיבותים אל המקום הזה והושבתים לבטח. והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ונתתי להם לב אחד, ודרך אחד להירא אותי כל הימים, לטוב להם ולבניהם אחיהם. וחרתי להם ברית עולם, אשר לא אשוב מאחיהם. אני אעשה ברית שתהיה נצחית, ברית שאני לא אפנה להטיב להם, ואת עירתי אתן מלבבם לבלתי סור מעליי. וססתי עליהם להטיב אותם, מונתתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי ובכל נפשי. כי כה אמר אדוני, כאשר הבאתי לעם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה שאנוכי דובר עליכם. ונקנה השדה. עכשיו הקדוש ברוך הוא חוזר לקניין. זה בעצם עכשיו, הפסוקים האחרונים בפרק, הם גם פסוקים מאוד בסיסיים לכל דיני קניין שדה. קודם ראינו את הפסוקים של מעשה הקניין של שירמיהו קונה את זה מדודו, ועכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לו נבואה שיחזרו לארץ ישראל, ואז ונקנה השדה בארץ הזאת, יקנו שדות בארץ ישראל, אשר אתם אומרים שממה היא מעין אדם ובמה ניתנה ביד הכסדים. אתם אומרים הרי הארץ הזאת חריבה, הכל מסור לכסדים. בכל זאת אומר הקדוש ברוך הוא, שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וכתום. וזה הפסוק הזה, הפסוק של סוף הפרק, הוא המקור של כל דיני קנייני שדות. שדות בכסף יקנו, הקדוש ברוך הוא אומר, בעתיד יהיו עוד קניינים, עדיין יקנו שדות, וכתוב בספר וכתום, יכתבו שטרות על קניין השדות, והעדים יביאו עדים להעיד על הקניין, בארץ בנימין ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, ובערי ההר, ובערי השפלה, ובערי הנגב, כי אשיב את שבותם נאום אדוני. אז הנבואה הזאת, השני פסוקים שבסוף הפסוק, הנבואה הזאת היא על חזרת עם ישראל לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה ירמיהו קנית את השדה, תדע יחזרו ויקנו. אתם איתי?
כן.
אלישע, גם אתה?
שומעים.
עכשיו, אחרי שראינו את פרק למד ב' בירמיהו, נתחיל ללמוד את הגמרא בחפב. אנחנו אמרנו שנכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקע או בתים, נקנים בשלושה אופנים. או כסף, על ידי שהוא מוסר את הכסף אז זה עובר מבעלות אחד לבעלות השני, או בשטר, או בחזקה. אז הגמרא עכשיו אומרת, בכסף מנהלן, איך אנחנו יודעים שקרקע נקנית בכסף? אמר חזקיה, אמר קרא, חזקיה מצטט לנו את הפסוק, בסוף ירמיהו למד בית, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד יחזרו לארץ ישראל, שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וכתום. אז שדות בכסף יקנו, אני מבין שיש קניין בכסף. ואימא, אז הגמרא אומרת, רגע, יש המשך לפסוק, אז בוא נאמר, עד דייק השטר. אולי צריך גם כסף וגם שטר, דכתיב, שהרי כתוב באותו פסוק, שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וכתום. יקנו בכסף וגם יכתבו שטר. אז אני מבין שכדי שיהיה קניין על השדה, צריך גם את הכסף וגם את השטר. אומרת הגמרא, יכתב יקנו לבסוף. אם הפסוק היה אומר, שדות יקנו, וכתוב בספר וכתום, שדות בכסף ובספר יקנו, אם היה כתוב את המילה יקנו, אחרי שהוא מזכיר גם כסף וגם שטר, אז כדי כאמרת, אז כמו שאמרת, אז באמת הייתי צריך את שניהם כדי שיהיה קניין. השטה, אבל עכשיו, דכתיב יקנו מעיקרה, שהפסוק אומר בהתחלה יקנו, הפסוק אומר לשדות בכסף יקנו, כסף קני, הפסוק מדבר שהכסף הוא הקניין, שדות בכסף יקנו, הקניין, הבעלות עוברת על ידי הכסף, שטר ראיה באלמה הוא, והשטר הוא סך הכל הוכחה, אחרי שעשו את הקניין, אז כותבים, השדה הזו נמכרה לפלוני ביום זה וכו'. אז יש שטר שכותבים לצורך ראיה, אבל עצם הקניין נעשה על ידי הכסף. מובן?
כן.
יופי. אמריו, לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר. הדין הזה של המשנה שאפשר לעשות קניין על ידי כסף בלי שטר, זה רק מדבר על מקום שהמנהג הוא שעושים קניינים על ידי כסף בלי שטר, לא כותבים שטרות. אבל במקום שכותבים את השטר, אבל אם יש לנו מקום שהמנהג שם הוא שגם עושים קניין על ידי כסף, אבל גם כותבים שטר, אז לא קנה. אז גם שמעיקר הדין כסף קונה קרקע, אבל מאחר והמקובל הוא שכותבים גם שטר, אז במציאות כזו הוא לא קנה רק על ידי כסף, הוא צריך גם את הכסף וגם את השטר. ואי פריש, פריש. אבל אם הם מראש, הם אומרים בפירוש שהקניין יהיה על ידי הכסף, אז הקניין יכול להיות על ידי הכסף. והגמרא תסביר, זה לא בדיוק ככה, אלא יכול לפרש הקונה או המוכר יכול לפרש, אני רוצה שהקניין יחול כשמתחשק לי, או בכסף או בשטר, ואז הוא קובע מתי זה חל. כי הד רבידי ברבין, כמו הסיפור הזה שהיה עם רבידי ברבין, כי זבין הרה, כשהוא קנה קרקע, אמר, אז הוא אמר למוכר, תראה, אני עכשיו אתן לך את הכסף, עוד כמה זמן נכתוב שטר. אז הוא אמר למוכר ככה, אי באינה בכספה יקנה, אם אני רוצה, אז הקניין אני אקנה על ידי הכסף, אי באינה, ואם אני רוצה בשטר היקנה, אז הקניין יהיה בשטר. מה הוא מרוויח על ידי שהוא אומר את זה למוכר? אי באינה בכספה יקנה, אם אני רוצה הקניין הוא בכסף, דאי באיתו למהדר, לא מציתו אדריתו, שאם אתם, אחרי שאני שילמתי את הכסף, משנים את דעתכם, אתם רוצים לחזור בכם, דאי באיתו שאם תרצו למהדר לחזור בכם מהמקח, לא מציתו אדריתו, אתם כבר לא יכולים לחזור אחרי ששילמתי את הכסף, כי אני אמרתי שלי יש את הזכות לקבוע האם הקניין חל בכסף או בשטר. אז אם אתם תרצו לחזור בכם אחרי הכסף, אני תמיד יכול לומר, לא, הקניין כבר חל בכסף. ואי באינה בשטר היקנה, אבל אם אני רוצה, אני שומר לעצמי את הזכות שהקניין רק יחול בשטר, ואי באינה למהדר, הדרנה בי שלי כן יהיה זכות חזרה, עד שאנחנו כותבים את השטר, לי יש זכות לשנות את דעתי. אז הקונה יכול לעשות כזה תנאי, שהקניין יחול או בזה או בזה, איך שמתחשק לי. ואז הוא קובל את המוכר, שהמוכר לא יכול לשנות, והקונה כן יכול לשנות. כן? אוקיי. אז מה אמרנו? אמרנו שקרקע נקנית בכסף. איך אנחנו יודעים את זה? כי כתוב בירמיהו שדות בכסף יקנו. אז זה כבר צריך להפריע לנו קצת, שזה פסוק בדברי נביאים. זאת אומרת, המקור, ברגע שהוא בדברי נביאים, אז צריך בירור פה, האם זה דאורייתא, הפסוק הוא סך הכל אסמכתא, איך זה בדיוק מסתדר. הוספנו ואמרנו שבמקום שכולם רגילים לכתוב שטר, אז הקניין לא חל כשיש רק כסף בלי שטר, צריך לחכות עד השטר, ואמרנו שיש אפשרות לעקוף את הדין הזה, אם מתנים מראש שזה יחול מתי שאני רוצה. אז כן אפשר לעקוף את זה שמתי שאני רוצה, באמת הקניין יחול. אמרנו במשנה שקרקע נקנית או בכסף או בשטר, אומרת הגמרא מנהלן. איך אנחנו יודעים שקרקע נקנית בשטר? אילי מה משום דכתיב וכתוב בספר וכתום והעדדים. אולי תצטט לי את הפסוק הזה בירמיהו. שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם עוד תקנו שדות בכסף ותכתבו שטרות על זה. הרי והאמרת, הרי אתה הרגע אמרת, לפני כמה שורות אמרנו בגמרא, שטר היה באלמה, ששם מדובר על שטר שהוא לא עושה את הקניין, אלא על שטר שאחר כך אתם תכתבו, כך וכך קרה. זה שטר שהוא הוכחה, אם אי פעם יקשו, היי, איך השדה הזה שלך, אני אוכל להראות, השדה הזה הוא שלי, בגלל שכתוב לי פה שככה הסכמנו. אז אתה לא יכול לומר לי שהמקור לדין הזה זה הפסוק הזה, הפסוק שציטטנו קודם. כי מקודם כבר הזמנו ששם לא מדובר על שטר שהוא עושה קניין, אלא על שטר שהוא לטובת הוכחה. מהשטר הזה אפשר להוכיח שהקניין קרה. אלא מהכה. צריך לומר שהמקור הוא מהפסוק בהתחלת אותו פרק. שבהתחלת הפרק היה את הסיפור שירמיהו קנה את השדה מחנמל דודו, ושם כתוב, ויקח את ספר המקנה, שהוא לקח את השטר שעל ידו היה הקניין. אז אנחנו מבינים מכוח זה שירמיהו מתאר את השטר כספר המקנה, אנחנו מבינים שהספר עצמו עושה את המקנה, השטר הוא עושה את הקניין. אז זה המקור לדין שקרקע נקנית בשטר. אמר שמואל, לא שנו אלא בשטר מתנה, כל הדין הזה שאפשר לקנות קרקע על ידי שטר, זה רק אומר לי שאפשר להעביר בעלות על קרקע כשזה מתנה, אז אני יכול לכתוב על נייר, אני יכול לכתוב השדה שלי מסורה לך. אבל במחר, אבל אם יש לנו עכשיו מציאות שהוא משלם על השדה, לא קנה עד שייתן לו דמים. צריך גם לתת את הכסף. אז מקודם ראינו שכסף לא עובד בלי שטר, אם זה המנהג במקום. עכשיו אנחנו רואים ששמואל אומר לנו, גם שטר לא עובד בלי כסף. כן? אתם איתי? מה טיב רב אמנונה? אז רב אמנונה מקשה על שמואל. שמואל הרגע אמר לנו ששטר רק יכול להכיל קניין כשזה שטר מתנה. אבל אם זה מחר, אז הקניין לא חל עד שהדמים עוברים. זה לא מספיק לכתוב, אני מוכר לך את השדה ב-100 שקל, צריך גם לתת את הכסף כדי שהקניין יחול. אז רב אמנונה מקשה, יש לנו ברייתא שאומרת ככה, בשטר כיצד, איך עושים קניין בשטר? כתב לו על הנייר או על החרס. והברייתא מגדירה, נייר וחרס, אף על פי שאין בהם שווה פרוטה, אז זה לא מצב שהוא משלם כי זה שווה משהו. לא, הוא לוקח נייר או חרס שלא שווים כלום, והוא כותב עליהם, שדי מחורה לך, שדי נתונה לך, הרי זו מחורה ונתונה. אז הברייתא אומרת שאפשר לכתוב שדי מחורה, או אפשר לכתוב שדי נתונה, והקניין חל. אז רואים שכן אפשר לעשות קניין על ידי שטר, גם בלי כסף. אז זו הקושיה שרב אמנונה על שמואל. איך זה ששמואל אומר שאי אפשר לעשות קניין על ידי שטר בלי לשלם? הרי פה אנחנו רואים שאפשר לעשות קניין על ידי שטר בלי לשלם. הוא מוטיב לה, הוא שאל את השאלה, והוא מפרק לה, והוא ענה תשובה. מדובר פה על מציאות של במוכר שדהו מפני רעתו, שיש פה מקרה מיוחד, שהוא יש לו שדה, שהשדה הזו היא מאוד לא טובה. השדה לא טוב. שדה גרועה מאוד, הוא רוצה להיפטר ממנה. אז הוא רוצה שהקניין יחול מה שיותר מהר, הוא רוצה שהקניין יחול בשטר. הוא לא דואג על הכסף. הוא אומר, את הכסף אני אתבע אותו, אני אקבל, קודם כל שנסגור את העסקה. אז במציאות שזה שדה רעה, שזה שדה שהוא רוצה למכור אותה כי השדה היא לא טוב, השדה לא טוב, במציאות כזו באמת, אז הוא רוצה שהקניין יחול בשטר עוד לפני שהוא מקבל את הכסף, ובגלל זה הקניין כן חל עוד לפני שהוא מקבל את הכסף. אז הברייטה שאמרה שאפשר לעשות קניין על ידי שטר גם בלי כסף, דיברה רק על מציאות שהוא מאוד מאוד רוצה להיפטר מהשדה הזה. אז זה התירוץ של רב אמנונה. רב אשי אמר, בכלל הברייטה מדברת על מציאות אחרת. הרי הברייטה אמרה, שדי מכורה לך, שדי נתונה לך. אז אנחנו הבנו שזה שני מקרים. או שהוא מוכר, או שהוא נותן במתנה. רב אשי אומר, לא, הברייטה דיברה על מציאות אחת. הברייטה דיברה על מציאות במתנה. ביקש להתנה לו. הוא רוצה לתת לו את השדה כמתנה. ולמה כתב לו לשון מחר? למה בשטר הוא גם כותב, שדי מכורה לך? כדי לייפות את כוחו. כי הוא בא לומר לו, אני נותן לך כל כך כוח, שאם אחר כך יתבו ממך את השדה. בוא נאמר, יגלו שיש לי חובות, והשדה משובדת לחובות, ועוד שבוע יבוא ויקחו ממך את השדה, אתה תוכל לתבוע אותי לשווי של השדה. אני כתבתי שדי מכורה לך. אני כתבתי לא רק שאני נתן לך מתנה, אלא גם שמחרתי. אז זאת אומרת שכאילו שילמת על זה. אז מאחר וכתבתי את הלשון הזה בשטר, אז אם בסוף יתבעו את השדה ממך, תוכל לתבע אותי על השווי, על השווי של השדה. אז בגלל זה הוא כותב את שתי הלשונות. הוא כותב לו שטר שדי מכורה לך, הוא כותב לו עוד שטר שדי נתונה לך, והוא נותן לו את שתי השטרות, ועל ידי נתינת השטרות הוא נותן לו את המתנה. למה הוא כתב לו גם שטר שבו הוא כותב שדי מכורה? כדי שאם אחר כך יתבעו את השדה, בגלל שהשדה משובדת לחובות קודמים, הוא יוכל לקבל ממנו את השווי של השדה. מובן? לא כל כך. יש לנו כלל. אם ראובן נותן הלוואה, אם ראובן חייב למישהו כסף, ראובן לקח הלוואה, הוא חייב מיליון דולר. אז אנחנו אומרים שכל הקרקע של ראובן משובד לחוב הזה. זאת אומרת שכל אדמה שברשותו, ברגע שהוא חייב את הכסף הזה, כל האדמה הזו משובדת לחוב. אז בוא נאמר, הוא מוכר את האדמה הזו, המלווה יכול לבוא ולומר, תשלם לי את הכסף. אין לך את הכסף, אז אני הולך לבטין, והבטין ייתנו לי את האדמות שהיו לך בזמן שאתה לקחת את ההלוואה. אז אנחנו אומרים שכל הנכסים של האדם, כל הקרקע של האדם משובד להלוואות שהוא לוקח, לכסף שהוא חייב. אז בוא נאמר, הבן אדם עכשיו מוכר שדה. אנחנו אומרים, האחריות היא על הקונה, יש לו אחריות לבדוק האם יש שיבוד על הקרקע. אל תקנה קרקע בלי לבדוק אם יש שיבוד, אולי הקרקע הזו משובדת למישהו. קנית בכל זאת? בסדר, זה בעיה שלך. עכשיו המלווה בא ותובע את השדה, אז הוא יתבע את השדה, אין בעיה. הוא תובע את השדה, אתה עכשיו תתבע את הלווה, את הבן אדם שקנית ממנו. אבל השדה שייכת בראשונה למי? לבן אדם שהיה לו שיבוד ראשון על הקרקע. למי היה שיבוד ראשון? לבן אדם שנתן הלוואה לבעלים הראשונים של הקרקע. כן? עכשיו, אם אני נתתי את הקרקע הזה כמתנה למישהו, אז יבוא המלווה אחרי יום יומיים, יאמר, רגע, הוא לא משלם לי את ההלוואה חזרה, הוא לא משלם לי את ההלוואה חזרה, אני לוקח את השדה ממך. לקח את השדה. יש לי טענה? אין לי טענה, קיבלתי את השדה חינם. אני לא יכול לבוא בטענות, נתת לי חינם, אני לא יכול לטעון כלום. אבל אם אתה כתבת לי שטר שאני קניתי את השדה ממך, זאת אומרת שאני שילמתי כסף על השדה הזו, אז עכשיו אם גובים ממני את השדה, עכשיו אם לוקחים את זה ממני, אני יכול לחזור אליך ולומר, תשלם לי את השווי של השדה. הרי אני קניתי את זה ממך, אז תשלם לי חזרה את הכסף שלי. אז כשבן אדם נותן מתנה, והוא גם נותן שטר, כאילו אתה שילמת על השדה, אז הוא אומר, אני מתחייב לך לא רק על השדה, אלא גם אם אי פעם ייקחו ממך את השדה, כי אני משובד, אז אני חייב לך את השווי. מובן? טוב. הלאה. אמרנו שאפשר גם לקנות קרקע על ידי חזקה ובחזקה. אומרת הגמרא, מנהלן, מה מקור לזה שאפשר לקנות קרקע גם על ידי חזקה? אמר חזקיה, אמר קרא, כתוב בפסוק, כשהצדיק מלך יהודה יושפט, סליחה, כשגדליה בן אחיקם, גם כן צדיק, כשהוא נהיה מושל בארץ ישראל אחרי חורבן בית ראשון, אז נבוכדנצר הקים את גדליה בן אחיקם שהוא יהיה אחראי על מה שקורה בארץ ישראל. אז גדליה בן אחיקם אומר לעם ישראל, אתם יספו יין וקיץ ושמן ושימו בכליכם, אתם יכולים עכשיו לבצור לאסוף את האוכל שלכם, ושבו בעריכם אשר תפסתם, אתם יכולים להתיישב איפה במקומות שתפסתם. במה תפסתם? איך אתם קניתם את האדמה הזו איפה שאתם יושבים? בישיבה, על ידי זה שישבתם שם. אז אנחנו מבינים שזה מלמד אותנו צורת קניין, איך זה נהיה שלכם? על ידי שישבתם שם. אז מגדליה בן אחיקם, זה הסיפור של גדליה מופיע בסוף ספר ירמיהו. אז מהסיפור הזה של גדליה, בסוף ירמיהו אנחנו לומדים שיש מושג שאפשר לקנות קרקע על ידי חזקה, על ידי זה שאתה מתיישב שם. דבי רבי ישמעאל תנא, ישנו ברייתא מהבית מדרש של רבי ישמעאל, והם למדו את המושג הזה שאפשר לקנות קרקע על ידי חזקה מהפסוק הזה, שכשהצדיק יושפט נתן כשהוא נתן את המתנות, לא, עוד לא, סליחה, אני מדלג. הם אמרו, אנחנו לומדים את זה, מזה שמשה רבינו אומר לעם ישראל, אתם עוברים את הירדן, לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם, וירשתם אותם וישבתם בה. במה ירשתם? איך אתם זוכים לירש את ארץ ישראל? בישיבה. על ידי זה שאתם יושבים. אז בגלל זה אנחנו מפה אנחנו לומדים שאפשר לקנות את האדמה על ידי חזקה. אתם גרים שם, אתם מתנהגים כמו בן אדם שגר שם, קניתם את הקרקע. אמרנו, ושאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה. אם יש מטלטלים, נכסים שאין להם אחריות, הקניין היחיד זה על ידי משיכה. ופה הראשונים מדברים, הרי לכאורה יש גם מסירה, לכאורה יש גם הגבהה, האם זה העניין הוא ששני אלה כלולים במשיכה? מנהלן, אומרת הגמרא, איך אנחנו יודעים שאפשר לקנות מטלטלין על ידי משיכה? דכתיב שכתוב בפסוק, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך. התורה אומרת, כשאתם עושים מכר, כשאתם עושים קניין, אז התורה מתארת קניין, או קנו מיד עמיתך. למה התורה אומרת לי את המילים האלו? ללמד אותי דבר הנקנה מיד ליד. זה משיכה. אתה לוקח את זה מהבעלים, אתה מושך את זה, קנית את זה. אז פה למדנו שיש קניין על ידי משיכה. עכשיו, יש מחלוקת בכל השעס, רב יוחנן וריש לקיש. רב יוחנן אומר שמדורייתא הקניין הוא כסף, שילמת, קנית. רבנן אמרו מה שדיברנו אתמול, רבנן אמרו יש גזירה, אנחנו מפחדים אם, אם, אם רק תשלם והחפץ עוד לא אצלך, אז המוכר לא כל כך מעוניין לשמור על החפץ. אז זה מה אכפת לו? מקסימום החפץ נשרף, הוא אומר, נו, זה החפץ שלך, לא, היה שריפה, מה אני יכול לעשות? אז חזל גזרו שהקניין הוא דווקא במשיכה. זו שיטת רבי יוחנן. ריש לקיש אומר לו, מדורייתא במטלטלין קונים במשיכה. אז הרגע הבאנו פסוק מהתורה שמטלטלין נקנים במשיכה. זה טוב לשיטת ריש לקיש. הגמרא מקשה, ולרבי יוחנן דאמר דבר תורה מאוד קונות. לשיטת רבי יוחנן שמדורייתא הקניין על מטלטלין הוא דווקא על ידי כסף. מה היקה למימר? אז מה תאמר? אומרת הגמרא, תנא תקנת דרבנן כתני. המשנה באמת לא דיברה מדורייתא. המשנה היא לא קושיה עליי, למרות שהמשנה דיברה על קניינים, ופה היא מתארת כאילו הקניין של מטלטלין זה דווקא המשיכה. זה נכון, המשנה מדברת, למה זה? בזמן הזה מדרבנן זה דווקא המשיכה. נכון שמדורייתא יש קניין אחר, המשנה לא נכנסה לסוגיה הזאת. אז זה שהמשנה אמרה לי דווקא על ידי משיכה, זה לא סתירה לשיטתי, ככה רבי יוחנן טוען. כן?
אוקיי.
בסדר.